טוב, שלום וברכה, באמת מחילה רבה על העיכוב. בין שתי השירות, בין שירת הים לשירת מעמד הר סיני, לשירת התורה, בשבוע של שירת הארץ, ט"ו בשבט, אנחנו עסוקים כבר בכל הפרשיות בניסיון להפנים את בכל יום ויום חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יוצא ממצרים היום. העבודה הזאת על בכל יום ויום, כלשון התניא, שהפך את הבכל דור ודור ממושג כללי חברתי גם למושג האישי וחזרה למושג החברתי, שראינו את מקורה אולי ברמב״ם, בניסוח שלו, בכל דור ודור חייב אדם לראות כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד מצרים. היציאה ממצרים מגיעה לפיעה, אני רוצה לדייק, לחלק הראשון של פיעה, בהגעה להר סיני. כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אני מזכיר מקור 2, ויאמר משה לאלוקים, מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל ממצרים, ויאמר כי אהיה עמך, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. כבר הזכרנו, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך, מסביר בעל החינוך על פי רש"י, וכלומר ההוצאה ממצרים, לא אסנה, זה היציאה ממצרים, זה התפל אל העיקר, זה האות, כי אנוכי שלחתיך. בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. כלומר, יציאת מצרים היא הפתיחה למעמד הר סיני. ובכניסה לשבת מעמד הר סיני ועשרת הדיברות, אנחנו מבקשים להמשיך את המהלך ולנסות להבין. ודאי שפיזית יצאנו ממצרים, בחודש השלישי הגענו למדבר סיני, קיבלנו את התורה. אבל צריך להבין, כאשר התורה קוראת ליציאת מצרים אות ולמעמד הר סיני עיקר, זאת אומרת שיש קשר ישיר בין עצם היציאה ממצרים למעמד הר סיני, לא קשר טכני. אני מסביר את עצמי. כלומר, מעבר לקשר הטכני שיצאנו ממצרים ועכשיו אנחנו בני חורין ויכולים לקבל את התורה, יציאת מצרים היא פרק בסיסי, היא אות, היא תפל, היא שלב בהגעה להמשך של יציאת מצרים, שהיא מעמד הר סיני. אני מוסיף תוספת שלא תמיד שמים לב אליה. ניתן לחשוב שהיעד הסופי הוא הר סיני, וזאת טעות חמורה. אנחנו נדבר היום על הר סיני בתור העיקר, ולא היעד הסופי. היעד הסופי הוא אעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ זבת חלב ודבש. זה היעד. ובפרשיות של יציאת מצרים כששואלים הילדים את השאלות, הפרשיות מתחילות, אני תשאלתי בזה? וואו, שור כוח מכילה. זהו, גם זה אשמתי, אמרנו. זהו, הפרשיות של יציאת מצרים שממשיכות, קדש לי כל בכור. תשימו לב, כל הפרשיות עסוקות בוהיה כי יביאך. והיה כי תבואו אל הארץ, והיה כי יאמרו עליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם. והיה כי יביאך השם אל ארץ הכנעני, והיה כי ישלחה בנך מחר לימור, מה זאת? קדש לי כל בכור, פטר כל רחם, ובאמצע הפרשה, והיה כי יביאך, ואז תזכור את יציאת מצרים. זאת אומרת, יש כאן שלושה שלבים, יש את מציאת מצרים כאות, האות הזאת היא אל הנקודה העיקרית, והיא מעמד הר סיני ומתן תורה, אבל מעמד הר סיני ומתן תורה הוא לא היעד הסופי. היעד הסופי הוא ארץ זבת חלב ודבש. אנחנו לא ניכנס היום לנושא של ארץ זבת חלב ודבש, אני מזכיר את זה, אבל לרגע, כי זה מאוד חשוב. כשמשה רבינו יתחיל את ספר דברים, הוא יפתח בבעיה הזאת. הועיל משה דיבר אלינו בחורב לימור. זה אגב היה החודש הזה, זה היה בראש חודש שבט, בעשתי עשר חודש, באחד לחודש, הועיל משה דיבר. ועכשיו ממש, ואז המסר הראשון של משה, הועיל משה דיבר אלינו בחורב לימור, מה? רב לכם שבט בהר הזה. באיזה הר? חורב, סיני. פנו וסעו לכם, ובואו הר האמורי ואל כל שכינם. הכלי יקר אומר שם, מה זה פנו? הכלי יקר אומר, בלבלתם. הפכתם את הר סיני ליעד הסופי. העדפתם את הקולות והלפידים. העדפתם את התלמוד על המעשה. ולא המדרש עיקר, אלא המעשה. פנו, תעשו סוויץ', פנו ממחשבתכם זאת, וסעו לכם כמו לך לך. אלה שלושת השלבים, והם קשורים מהותית. בשלושת השלבים האלה, אגב, עוסקים כל הגדה של פסח. די דיינו, זוכרים את די דיינו? בעצם מחולק לשלושה חלקים. אילו הוציאנו ממצרים, על כל החלקים של יציאת מצרים, עשה בהם שפטים, עשה באלוהיהם, הרג את חוריהם. אחר כך, קרבנו לפני מעמד הר סיני, נתן לנו את תורתו וכו'. והסוף, הכניסנו לארץ ישראל ובנה לנו את בית הבחירה, ורק אז לחפר על כל אבונותינו. יש פה מסלול. אני חוזר להתחלה. והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים. היציאה היא האות, ומעמד הר סיני הוא העיקר, והם צריכים להיות בונים אחד את השני. ואנחנו ננסה להבין בהמשך איך. אנחנו ננסה גם טיפ-טיפה בסוף להבין איך זה קורה ביעד הסופי בארץ. מעמד הר סיני מתחילה התורה במקור שלוש בפסוקים הבאים. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. כך נקרא השבת. שם מופיע פרק יוטט ארוך, שמתאר את מעמד הר סיני עצמו, את ההגעה אל ההר, הגבלת ההר, הקולות, הלפידים. את כל השיחה בין העם לבין משה, כל אשר דיבר השם נעשה. ואז מגיעים לפסוק הבא בהמשך מקור 3 פרק כ, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים וכולי, עשרת הדיברות וסיום הפרשה. הפעם אני רוצה לעסוק לא בתוכן אלא בהקדמות. שני פסוקים מטרידים אותי פרשני, מהם נגיע בעזרת השם לאן שאנחנו נמשיך. ההקדמה לכל מעמד הר סיני היא פסוק א' שקראנו עכשיו בפרק י' ת', וההקדמה לעשרת הדיברות היא פסוק א' של פרק כ'. על פסוק א' של פרק י' ת' צריך לשאול כמה שאלות. הוא נראה מאוד פשוט. בחודש השלישי, חודש סיוון, לצאת בני ישראל מארץ מצרים, יוצאים בניסן, ביום הזה באו מדבר סיני. בעצם הפסוק פשוט. כלומר, הגענו למדבר סיני באלף בסיוון. על פי זה רש"י מתחיל לעשות שם את החשבון, שמחורת עולה משה להר, מתי קורה הפרט הזה, מתי קורה הפרט הזה, עד ו' בסיוון, שהוא יום המעמד, יום מתן תורה. אבל רש"י מאיר פה הערה על הפסוק בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. הערה חינוכית לכאורה, אבל רש"י לא מאיר הערות חינוכיות, אלא אם כן יש בעיה בפשוטו של מקרא. רש"י במקור 4, ביום הזה, קודם כל מלמד רש"י, בראש חודש. ואז אומר רש"י כך, לא היה צריך לכתוב אלא ביום ההוא. כלומר, היה צריך להיות כתוב לפי רש"י, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום ההוא באו מדבר סיני. לא היה צריך לכתוב אלא ביום ההוא. מהו ביום הזה? שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאילו היום ניתנו. כל אימת שנעסוק בדברי תורה, שיהיו חדשים עליך כאילו היום ניתנו. כל יום ויום חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים? אז גם בכל יום ויום חייב אדם, מה? לראות את עצמו כאילו עכשיו ניתנו דברי התורה שהוא עוסק בהם. היום ניתנו דברי התורה חדשים. המסר של רש"י הוא אדיר, אנחנו נרצה ללמוד אותו עוד מעט, אבל קודם כל מה הקושי של רש"י ואיך רש"י הגיע לזה. למה היה צריך לכתוב בפסוק ביום ההוא? למה ביום ההוא עדיף על ביום הזה? אני לא רוצה להיכנס הרבה לתוך העיון כאן, בתוך המפרשים ברש"י. המילה בחודש, במקרא, מה שכתוב בחז"ל הוא כך. בחז"ל כתוב בחודש הזה, הוא כתיב... החודש הזה לכם ראש חודשים. בסדר? אז חז"ל עושים גזירה שווה בין החודש הזה לכם ראש חודשים שנאמר למשה רבינו על קידוש הלבנה, לבין בחודש השלישי ביום הזה. אז חז"ל עושים גזירה שווה הזה הזה. מה החודש הזה לכם? מתי זה? ראש חודש. גם בחודש השלישי, ביום הזה, הכוונה היא ראש חודש. איזה ראש חודש? שלישי. ואז מדובר בראש חודש כי למדו הזה הזה. מצוין. כך אומרים חז"ל בגזירה שווה. המפרשים אומרים, ככה סיטי חכמים, אחרים, שמה שמטריד את רש"י, רש"י אומר למה לא כתוב ביום ההוא, למה שיהיה כתוב? מבחינה מקראית, המילה חודש, סתם, המילה חודש, קודם כל אין פירושה פרק זמן של 30 יום, אלא ראש חודש. אחרי זה לפעמים פירושה פרק זמן. איך אומר האיש של האישה הרצה אל איש האלוקים, מדוע את הולכת אליו היום? לא חודש ולא שבת. ברור שזה ראש חודש. והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו. אז חודש זה יום ההתחדשות. אחד צריך לזכור, בעברית, עברית זה עברית. זאת אומרת שחודש זה לא מנס. מנס הוא מנס כמו שהוא היה יכול להיות בוטל. אז הוא נהיה מנס. חודש הוא חודש כי הוא עוסק בלבנה, והלבנה מתחדשת, אז המילה חודש מתארת את התוכן של כל עניין ההתחדשות. אז החודש הוא רגע ההתחדשות. לכן אומרים המפרשים על רש"י, בחודש השלישי, אם לא כתוב תאריך, אז הכוונה היא לראש חודש. אז מספיק. אם יהיה כתוב בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, זה לא יהיה כתוב בעשור או בחמישה עשר או תאריך אחר, אז סתם בחודש מתי זה? בראש חודש. אז בשביל מה כתוב ביום הזה? למה מוסיפים בחודש השלישי ביום הזה? אומר רש"י, זה מה שהתכוונו חז"ל כשהם עשו גזירה שווה הזה הזה. הרי לא צריך גזירה שווה, אני מבין שזה ראש חודש. אז למה עשו גזירה שווה? כי אם כתוב בחודש השלישי וזה ראש חודש, זה כבר ראש חודש. אז למה כתבו הזה? כדי להגיד לי עוד משהו חוץ מהגזירה השווה. ולכן רש"י מוסיף את התוספת שלו בחודש השלישי בראש חודש. ומה שכתוב הזה בא להגיד לא רק את הגזירה השווה שזה ראש חודש, אלא בא להגיד משהו אחר לגמרי. ביום הזה, מתי? עכשיו. היום. היום הזה. ולפעמים הזה בא לתאר את היום הזה. עד היום הזה. כך נקרא הדבר הזה, עד היום הזה. זאת אומרת, רש"י רוצה ללמד אותנו שהיום הזה פירושו עכשיו, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. יפה. סוג עדיין קצת קשה. אבל רש"י רוצה ללמד אותנו שהיום הזה פירושו כל יום ויום דברי התורה יהיו בעיניך כחדשים. משאיר אותו. אבל הקושי שלי הוא אחר לגמרי. הפסוק מתאר את יום ההגעה למדבר סיני, ולא את יום קבלת התורה. אפשר לעסוק עוד הרבה בדברי רש"י האלה. המפרשים טוענים כך, טוענים אחרת, זה לא חשוב לי כרגע. אבל מה ברור ודאי? על מה מדבר הפסוק? על היום שבו הגענו למדבר סיני, לא קיבלנו אז את התורה. את התורה קיבלנו בו' בסיוון, או בז' בסיוון. לא באלף בסיוון. למה אלף בסיוון הוא היום שמתאר את ההתחדשות של דברי התורה לנו כל יום ויום וכל דור ודור? אלף בסיוון הוא לא יום שהוא מהווה פונקציה לכאורה מבחינת עצם קבלת התורה. הוא יום הגעה. שאלה. נשוב אליה עוד מעט. אמרתי שאני רוצה לעסוק הפעם רק בשני פסוקי ההקדמות. הפסוק הבא נראה לגמרי טכני. וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. אנוכי השם אלוקיך, כאן בטעמי המקרא עוברים לטעמים המיוחדים, עשרת הדיברות. ידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. רש"י דן, לא הבאתי אותו במושג כל הדברים האלה. אבל מפרשים אחרים דנים בשאלה מה פירוש המילה לאמור במקרה הזה. לכאורה, מה הבעיה? כל פסוק שני כתוב בו וידבר השם אל משה לאמור. מיטיב לבטא את השאלה הזאת האדמו"ר הזקן בתורה אור במקור חמש. והוא מתאר את השאלה הזו, והוא מתאר את השאלה הזאת, הוא מתאר את השאלה הזאת נפלא. שאלה פשוטה, פשוטה, פשוטה. תראו כמה מילה רגילה ממש לא, ממש קשה. המילה לאמור נקרא את מקור חמש. והנה עיקר קבלת התורה הוא מה שכתוב בעשרת הדיברות, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור אנוכי. אתם שומעים מה הוא הולך להגיד לנו? אתם יודעים מה עיקר קבלת התורה? המילה לאמור. נו, זה אתגר מעניין. כמה פעמים הופיע בתורה לאמור? לא יודע, תסתכלו בקונקורדנציה כמה פעמים. מה הוא רוצה מהלאמור? מה חדש פה? מה המיוחד? זה לכאורה מילת לאמור אין לה הבנה. ואינה כמו כל לאמור שבמקרא, שפירושו תמיד לאמור לזולתו. וידבר השם אל משה לאמור. כלל גדול. כשכתוב וידבר השם אל משה לאמור, הכוונה היא וידבר השם אל משה, שיומר לאהרון, שיומר ללעזר ואיתמר, שיומרו ל-70 הזקנים, שיומרו לישראל. לאמור פירושו לאמור לזולתך. כשלא רוצים שזה יהיה סדר העברת הדברים, קוראים לזה הקהל. אם יש לאמור, זה לא הקהל, אלא אחד מעביר לשני. בסדר? אם יש דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו, מה הכוונה? אל תעביר את זה באופן אישי, דרך אהרון, דרך אלעזר ואיתמר, דרך 70 הזקנים, אלא אהרון ישמע את זה יחד עם כולם. אבל ברוב רובי המצוות, דרך העברת התורה היא לאמור. אוקיי? מצוין. שואל האדמו"ר הזקן, מה שאין כן בעשרת הדיברות, אי אפשר לפרש כך, שהרי כל ישראל שמעו. לא? יש יותר הקהל ממעמד הר סיני? מי עמד על ההר? משה. וכל ישראל שמעו. ופנים בפנים דיבר השם. נו, אז תגידו, טוב, אולי הכוונה לאמור שהדור שקיבל את התורה בהר סיני יעביר את זה לדור הבא. מה פתאום? ופנים בפנים דיבר השם את אשר, נו, ישנו פה, ואת אשר איננו פה עמנו עומד היום וכו'. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להגיד מדרש ולא להתכוון אליו. נכון שלימדו אותנו שכולנו היינו במעמד הר סיני. נכון שכל יהודי ויהודי היה במעמד הר סיני, פילי פלאות. נו, אז אם כולנו היינו במעמד הר סיני, אז מה זה לאמור? לאמור זה שאני שמעתי ואני מעביר לך ושמישהו אחר לא ידע ואתה תעביר להוא. כי כך צריך שיהיה הסדר. אבל כל הרעיון של מעמד הר סיני הוא מנוגד לרעיון של לאמור. זה פילי פלאות הדיוק הזה. אז מה זה לאמור? אך פירושו הוא דבר מדהים. לאמור ולדבר את כל דברי התורה, מה שכבר נאמר למשה מסיני. כי כל מקרא ומשנה, הלכות ואגדות, כולם נאמרו למשה בסיני. הגם שבגמרא הוזכרו שמות תנאים ואמוראים שאמרו הלכה זו, כמו בית שמאי אומר כך וכולי, אז אתה רואה שהמקור של זה זה בית שמאי, אז מה אתה אומר לי? שזה נאמר כבר למשה בסיני. שמאי אומר, הלל אומר, אני לומד היום דבר תורה, אני אומר. היינו דבר השם, זו הלכה שנאמרה למשה מסיני, שיצא מפי אותו תנא ואמורה, וכעניין דברי אשר שמתי בפיך, לא ימוש מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך מעתה ועד עולם. לא יודע אם אנחנו מבינים מה הוא אומר פה. זאת מהפכת עולם. הלימור של עשרת הדיברות הוא לימור אחר מכל התורה. אין אף יהודי בהר סיני שהיה יותר מחברו, כי היינו שם כאיש אחד בלב אחד. אז מה כן יש בהר סיני? בהר סיני קיבלנו את הכוח שכל מה שאני אומר יום אחד בעזרת השם והחדש בתורה ביום מן הימים בעוד 1,000 שנה, בעוד 2,000 שנה, בעוד 3,000 שנה. כל מה שאני אומר, תשמעו טוב, הוא לאמור. כלומר, זה הקדוש ברוך הוא אומר, רק זה יוצא מפי. זה שכינה מדברת מתוך גרונו. במובן הגדול ביותר זה אצל משה. אבל זה רעיון הקשר אל התורה. זה דבר שקשה לקלוט אותו, אנחנו ננסה להבין אותו לאט לאט. אתם מבינים מה קיבלנו בהר סיני? איך הוא פתח? עיקר קבלת התורה הוא מה שכתוב בעשרת הדיברות, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור אנוכי. הקדוש ברוך הוא, כשהוא אומר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, הוא אומר לי, עליך מוטל התפקיד לאמור. כלומר, כל מה שתאמר הוא ממני. כל מה שהוא אמת והוא תורת אמת, כבר נאמר למשה בסיני. אתה לא אומר משהו שלא היה. אתה מחובר אל המקור. אתה רק מקיים את לימור. אתה יושב ועוסק בתורה. סתם יושבים ולומדים סוגיה. תחשבו רגע על המושג הזה. אתה אומר סברה. אתה אומר סברה גם כשאתה לומד להבדיל מתמטיקה. אבל כשאתה אומר אמירה בתורה, כשאתה אומר פסוק, כשאתה אומר מילה, כשאתה אומר מחשבה של תורה, אתה מקיימת לאמור. אתה יודע מה נתן לך הקדוש ברוך הוא בהר סיני? את הכוח שבכלל לא אתה מדבר. זה בכלל לא משפט. זה אינסופי. אתם מבינים איך זה יכול להתחדש בכל יום ויום? אתם מבינים מה יקבע אם זאת תהיה תורה נצחית או לא? אם זאת תורה נצחית, נכון שזה יוצא מהפה שלי. אבל הפה שלי הוא רק הצינור. זה דבר השם שיוצא דרך בית שמאי. זה דבר השם שיוצא דרך בית הלל. זה לאמור. הכוח הנצחי שבזה, הכוח האינסופי שבזה, הוא עיקר מה שהתחדש במעמד הר סיני ובעשרת הדיברות. זה פלא פלאות, צריך לנתח את זה לעומק. אני אחזור עוד מעט לדברי האדמו"ר הזקן האחרים, אני רוצה להמשיך רגע את דבריו. הוא מסביר את זה. וכוח זה ניתן לישראל להיות הלכה היוצאת מפיהם דבר השם ממש. שנאמרה למשה מסיני. חז"ל אומרים, והיה להם דבר השם. מה זה דבר השם? דעה אחת בחז"ל זה שדבר השם זו נבואה. טוב, זה דבר השם. דעה שנייה שדבר השם זה הקץ. נו, ודאי, רק הקדוש ברוך הוא יכול להגיד את הקץ. דעה שלישית, דבר השם זה הלכה. אנחנו רגילים להגיד שהלכה נקראת הלכה כי היא שייכת למציאות, היא הולכת. אבל במקור הלכה נקראת הלכה ודאי כי היא שייכת למציאות. אבל מי אמר שאם היא שייכת למציאות היא לא תלך לאיבוד חלילה? הלכה באה מהמילה הולכה. כמו הולכה חשמלית. אם זאת הלכה, היא מגיעה מהאין סוף, ורק מה שעכשיו נעשה הוא לימור. כלומר, אני עכשיו במעמד הר סיני. אלה לא רעיונות. צריך לאט לאט להבין את המושג הזה. נמשיך שנייה. וכוח זה, אני חוזר לשורה הזאת, ניתן לישראל להיות הלכה היוצאת מפיהם דבר השם ממש, כמו נבואה שנאמרה למשה מסיני. והכוח הזה ניתן מתי? בזמן קבלת התורה בעשרת הדיברות. הוא עונה פה לשאלה סמויה שהוא שואל לפני כן ובמקומות אחרים. מה התחדש בעצם בעשרת הדיברות? מה התחדש במעמד הר סיני? מצוות קיבלנו גם לפני כן. בפרשת בו קיבלנו 20 מצוות. על פסח. מצוות עשה קיבלנו לפני, מצוות לא תעשה. מה התחדש? כמות המצוות. זה החידוש. כלומר, זה מה שקרה במעמד הר סיני? כשיצאנו ממצרים, בררנו כמה וכמה שיעורים מה קרה לנו כשהשתחררנו מעבדים היינו לפרעו במצרים. מה קורה לנו במעמד הר סיני? אני רוצה להבין, אילו קרבנו לפני מעמד הר סיני דיינו, מה קרה שם? היינו יחד, איש אחד, לב אחד, בסדר, מה קרה? נתן לנו את תורתו, מה קרה? גם בערבות מואב הוא נתן לנו מצוות. מה קרה במעמד הר סיני שצריך לזכור אותו כל יום ויום? לא ברמה של לזכור, אלא ישמר לך פן תשכח. את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. מה התרחש? מה הדבר שאסור לשכוח ולא יכול אסור מליבי? אומר האדמו"ר הזקן, במעמד הר סיני ניתן לנו הכוח שאנחנו קוראים לו לימור אנוכי. אתה תאמר, ומה שאתה אומר זה אנוכי השם אלוקיך אומר. אנחנו מבינים את המשפט הזה? כלומר, הכוח שניתן במעמד הר סיני הוא שאני בשכל, בסברות, בהיגיון האנושי המוגבל שלי, אומר את דבר השם. כל אחד מאיתנו, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין זקן, בין צעיר, כל אחד ואחד, כך פותח השולחן ערוך.
אז למה לא ללמד? למה לא ללמד?
לא, לא, זה דבר אחר לגמרי. לימור זה שאתה מביא את זה מהמקור. ללמד זה שיעור יפה. לימור זה שאתה לא אומר את עצמך בכלל, אתה מצטט. אתה מעביר מהלך שלם, אתה חושב עולם שלם בכלי חשיבה שלך, אנושיים, מוגבלים, עם כללי מגרש וכללי להבדיל מדרש, והכל נפלא. וקל וחומר אדם אומר מסברת עצמו. והקדוש ברוך הוא נטע בישראל כוח שהאמירה הזו היא דבר השם. רוצה שנבין, כשאנחנו יוצאים ממצרים, שאלנו את עצמנו יותר מפעם פה, ויצאנו ממצרים, הגענו לרומא. מה קרה כשיצאנו ממצרים? ניתן לנו הכוח להבין שאפשר לצאת מפרעו. שירה חדשה קראנו לזה בשבוע שעבר. שירה חדשה זה שירה שמתחדשת היום, עכשיו. היא לא שירה חדשה, זה טקסט עתיק. אבל היא שירה חדשה, שיבחו גאולים. זאת אומרת שמחר בבוקר בשחרית אני שאף שאני אגיע לזה שהשירה שאומר לפני 18 היא חדשה, היא לא זו שאמרתי היום. את עצם היכולת לשיר שירה חדשה, את זה קיבלנו במצרים. את מה קיבלנו במעמד הר סיני? את הכוח לאמור. זה פלא פלאות. אני מבין, אני לא מבין, אבל טוב, משה רבינו, גדול העולם. במקום אחר, אני אחזור עוד רגע לתורה אור, זה דברים מדהימים. במקום אחר שואל האדמור הזקן שאלה אחרת, מרתקת. אני אומר את זה בעל פה שנייה. היא לא מובאת כאן. הוא שואל במקום אחר שאלה נפלאה. הוא אומר, מה נאמר במעמד הר סיני? מה נאמר בעשרת הדיברות? מה נאמר? אנוכי השם אלוקיך, באמת דבר עצום, אחדות השם, אמונה בהשם. מה אחרי זה נאמר? נאמר לא תרצח. נאמר לא תנאף. כלומר, דברים פשוטים, נכון? מבחן א' ב' לכיתה א' בבית ספרנו. נכון? מי שלא עומד בזה ולא מבין את זה, אין לו מה לחפש פה. שואל האדמור הזקן בשפה לא יפה שלנו. מעמד הר סיני, פרק יוטט, קולות, לפידים. את כל הרעש הזה בשביל להגיד דבר כל כך פשוט? במילים אחרות, עם כזאת הפקה, הייתי מעביר איזה פרק טניה. כלומר, מכל ההפקה של הקולות והלפידים, מה בסוף אמרת? לא תרצח. שקויך. באמת. בשביל זה בכלל הבאת אותנו הנה. זה יפה. בסדר גמור, נו. תן איזה נוסחה, תן משהו. מה, הברקה? זה שאלה מצוינת. עונה האדמור הזקן ממקום הכי מפתיע שיש. לא תרצח, זה נראה לך פשוט, נכון? עכשיו דיברנו על הכוח להיות לאמור. הכוח שאני, אני, אני המוגבל, אני מעביר את הדברים אנוכי. אני אנוכי. לאמור אנוכי. אנחנו מבינים את המושג הזה? אני, מה שאני אומר, זה אין סופי. אם זה אמת. טוב, אז הכוח הזה למי ניתן? אומר האדמור הזקן, מי היו שם במעמד הר סיני לידך? כולם, נכון? כולם, זאת אומרת, כל היהודים, נכון? זאת אומרת שעמד שם גם יהודי שבשבילו לא תרצח, זאת הפתעת עולם. הוא לא תרצח? הוא דור עשירי כבר של לא משנה מה. הוא לא ממה אתה רוצה ממנו. בשבילו לא תרצח, זה לא פרק טניה, זה כתב חידה במדרש הנעלם. הוא לא מבין מה אתה אומר. הוא דווקא משוכנע ש... בטח תראו, מה הבעיה? עליו נאמר לאמור אנוכי. התורה הזאת שייכת אליו כמו למשה רבינו באותה מידה. לרוצח הזה... שהופתע מהלא תרצח. אילם נאמרה התורה הזאת, כאיש אחד ולב אחד, יש לו כוח טבעי. מה יפה ירושתנו? יש לו כוח להופיע דרך מילותיו תורה, לא רק אקסודוס לצאת ממצרים. הוא יוכל להגיד אלוקות, הוא יהיה לאמור אנוכי. כל מי שעמד שם, כלומר כולנו, עיקר קבלת התורה הוא וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור אנוכי. מי זה שיהיה בפלא אדיר מלא תרצח ולא תנף? בשביל זה היה צריך את הקולות והלפידים. האדמור הזקן ממשיך את זה, כי זה דבר שאי אפשר לקלוט אותו. תבינו את העומק של המושג בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. אנחנו חושבים שבכל יום יהיו בעיניך כחדשים, זה שזה יהיה מתודיקה מדהימה. שתהיה הפקת, שתהיה מוזיקה קצת בשיעור. בוא נגדל. בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, פירושו, אם התורה שלי עוד לא מצליחה להיות קשורה ליהודי כזה או אחר, שלא רואה דרכה את האינסופיות שלו, אני עוד בתחילת הדרך. אני עוד במצרים. זה לך האות כי אנוכי שלחתיך. שלב א' יהיה אפשר לצאת מהנפש הבהמית. שלב ב' יהיה כל אחד ואחד מאיתנו יכולה לצאת ממנו תורה אלוקית. אם היא עוד לא הופיעה, עוד לא הגענו למעמד הר סיני. אנחנו עוד בדרך. אנחנו עוד בבירור של זה. לאמור אנוכי. לדבר זה, אני חוזר לשורה הזאת, וכוח זה ניתן לישראל להיות ההלכה היוצאת מפיהם דבר השם ממש שנאמרה למשה מסיני. זה ניתן בזמן קבלת התורה בעשרת הדיברות לאמור מה שכבר נאמרה. אבל כדי להגיע לזה, אתם יודעים לאן צריך להגיע, דהיינו להיות בחינת ביטול אליו יתברך. שאין הדיבור נעשה נפרד אצל האדם להיות יוצא מפי עצמו, כאילו הוא שלו. רק כמו שכתוב, טען לשוני אמרתך. אתם יודעים לאן מגיעים בתפילה אחרי שגומרים לדבר על הגאולה של ישראל ממצרים? שירה חדשה, ברוך אתה השם גאל ישראל, ומה המשפט הבא? השם, שפתי תפתח, זוכרים? שפתי, את הגבולות שלי, את שפת הנהר, את שפת היאור, את שפת הגוף, את הגבולות, מה שיוצא מפה הוא כבר לא שלי. כבר אין אחריות. את מה שמגביל אותי תפתח. ואז פי, פי המוגבל, עם החך והלשון והגרון, פי, יגיד תהילתך. טען לשוני אמרתך. זה לא אמרה שלי בכלל, זה אמרה שלך. שהתורה היא אמרתך, אלא שלשוני טען, כעונה אחר האומר מה שהוא אומר. לכן הפסוק הוא טען לשוני אמרתך. זה כעונה אחר האומר. מי אומר? אתה. ועשר הדיברות הן כללות כל התורה, שבקבלתם עשרת הדיברות מפי הגבורה, קיבלו כל התורה להיות בחינת ביטול אצלם לדבר השם המדבר בפיהם. ולהיות רק כעונה אחר האומר, שהוא העניין של גילוי אור אינסוף למטה כמו למעלה, בבחינת ביטול ממש. הרבי זכותו יגן עלינו בשיחה ארוכה מאוד מסביר שלכן יש פעמיים עשרת הדיברות בתורה. בפעם הראשונה זה הקדוש ברוך הוא אומר, בפעם השנייה זה משה אומר. כי כדי להצליח באמת לעשות את זה מפה, משה צריך להוריד לנו את זה ולהגיד לנו איך מקבלים את הכוח הזה. ומזה יתבונן המשכיל, מסיים האדמו"ר הזקן את דבריו, ויפול עליו אימה ופחד בעסק התורה. בשומו לליבו כי דבר השם הוא ממש שנאמרו למשה מסיני. זה נורא. וזה שאמרו רבותינו ז"ל על פסוק והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. וסמיך לי יום אשר עמדת. אז מה למדו מהסמיכות? והודעתם לבניך ולבני בניך. אני לומד עכשיו עם הילד שלי, זוכה ולומד עם הנכד שלי. למה זה סמוך למעמד הר סיני? הרי אני צריך ללמוד איתו את כל התורה, לא רק את מה שקיבלנו שם. מה להלן במעמד הר סיני? זה ציטוט של חז"ל. באימה ויראה וכו, כתוב שם באימה ויראה ורטט וזיעה. אף כאן, כשאני לומד עם הילד שלי, אני צריך להגיע לעולם שבו אני לומד איתו באימה ויראה ורטט וזיעה. אבל הוא אומר, לכאורה אינו מובן דמיון זה. מה להלן אף כאן וכו, שהרי במעמד הר סיני וכל העם רואים את הקולות ופנים בפנים דיבר השם, מה שאין כן בעסק התורה של כל אדם כשלומד בפני עצמו. שם הייתה הפקה כזאת, כולם היו ביחד, היה אימה ויראה ורטט, אבל עכשיו אני לומד לבד פה איתך סתם חברותה. אלא העניין הוא כמו שכתבנו לאל, כי גם עסק התורה שבכל אחד ובכל זמן הוא דבר השם ממש, שנאמר למשה מסיני, ועל ידי זה טיפול עליו אימה ויראה, כאילו קיבלה היום מהר סיני. אתם מבינים מהו עיקר קבלת התורה? לימור אנוכי. המילה הזאת שנראתה לנו צדדית כל כך, לימור. הנציב בעמק דבר מנסח את זה בלשון שלו ממקום לגמרי אחר. הוא שואל, אני לא מביא אותו, אני אומר אותו על פה. הנציב שואל, דווקא בספר דברים, במעמד הר סיני שם, על המשפט, הישמר לך פן תשכח. שואל הנציב בעמק דבר, למה כל כך מזכירים אותנו ומזהירים אותנו לא לשכוח את דברי התורה, לא לשכוח? הרי כל כך הרבה פעמים אנחנו מצווים ושיננתם וללמוד. מה הפחד? בסדר, נשכח משהו, יזכירו לנו. מה הדאגה? אומר הנציב בעמק דבר, זה לא יאמן. הזכרנו אותו יותר מפעם. ישמר לך כתוב, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. מה? יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך. לנציב יש מילים אחרות מהתניה, אבל הוא אומר את אותו דבר. לפעמים, אני מצטט את ראש הישיבה, אני מצטט את הנציב מוולוז'י, לפעמים דווקא על ידי עסק פלפולה של תורה ולימודה יכול שישכח ממנו המעמד והקולות והר סיני. אתם שמעתם את המילים? אני יכול לפעמים מתוך פלפול שהאגו שלי יופיע, והוא יופיע דווקא מתוך פלפולה של תורה. ולפעמים דווקא על ידי עסק פלפולה של תורה, אני יכול לשכוח שבעצם כל העניין שקיבלתי בהר סיני הוא את הביטול, את הלימור אנוכי. שומעים את הנציב? לפעמים דווקא עסק פלפולה של תורה יכול לנפח את הגאווה אפילו במילימטר, ולהביא למקום שבו אולי אלמלא הייתי מפלפל, הייתי זוכר ביותר תמימות את מעמד הר סיני. מכירים את התופעה הזאת? אולי הייתי ביותר תום, ביותר ביטול, ביותר פשטות, לומד באימה ויראה ורטט וזיעה. אם אני לא מצליח להעביר לילד שלי את מעמד הר סיני, זה לא כי חסר לי בפלפולה של תורה, אלא כי חסר לי בלאמור אנוכי. וכשחסר לי בלאמור אנוכי, אני לא יכול להעביר את הלאמור אנוכי. ישמר לך פן תשכח. אני רוצה את זה בביטוי לגמרי אחר, של למדן אדיר, בעל החוות דעת על היורה דעה, מגדולי גדולי הפוסקים, רב יעקב מליסה, מגדולי הפוסקים, כותב בהקדמה של החוות דעת ליורה דעה הברקה, אתם מכירים את הביטוי תלמיד חכם? הוא תלמיד חכם, הוא תלמיד חכם גדול, תלמיד חכם יותר גדול, תלמיד חכם, בעברית תלמיד חוכם. מה זה תלמיד חכם? למה תלמיד חכם? תלמיד רגילים אצלנו להגיד שגם כשהוא חכם הוא צריך להמשיך ללמוד. תשמעו את החוות דעת. ככה הוא מקדים את ההקדמה שלו לחיבור הגדול שלו על יורה דעה. זה הפתיחה להלכות שחיטה וטריפות. מרגלה בפומיו דרבנן. רגילות. רגילות ומרגלית. בפיהם של חכמים לקרות החכם בשם תלמיד חכם, מקור 7, דילגתי על 6. לקרות החכם בשם תלמיד חכם, רואים? זה חוות דעת. היות, זה תשמעו עכשיו את ההסבר שלו, זה פלפלוס. היות שאין ראוי להיקרא חכם רק, נו, הבורא לבד. שהוא עצם החוכמה. ואינו מקבל ומושפע מזולתו. ממילא על החוכמה שלו אני יכול לסמוך. אבל החוכמה שלך, אני מתנצל, אני לא יכול לסמוך. מה אתה מבלבל במוח? אתה מושפע מהמאמר האחרון. לא מתפעל, נו. הרי עוד 20 שניות זה יכול להתחלף. אתה לא עצם החוכמה. אתם מבינים אגב מה כתוב פה בעברית? כתוב פה בעברית שהמילה חכם יש לה שני פירושים. יש חכם דהיינו אחד שמקבל חוכמה, ויש חכם שהוא עצם החוכמה. הוא מקור החוכמה. אתם יודעים מה זה תלמיד חכם? לאמור אנוכי, התלמיד של החכם. אתם הבנתם את הפשט בתלמיד חכם? מי שתלמיד של החכם הוא תלמיד חכם. אבל מי שמנופח מכל מיני דברים אחרים, זה יכול להיות שהוא גאון. אולי עוד כל מיני מילים יפות. אבל מה לא בכלל ולמושג תלמיד חכם? תלמיד חכם זה מי שכל הזמן הוא תלמיד חכם. חוות דעת בהקדמה לא יורה דעה. הוא ממשיך אולי כמה מילים רק, זה פילי פלאות. אין ראוי להיקרא חכם, זה הגדרה מדהימה, תחשבו רגע על ההגדרה הזאת. אין ראוי להיקרא חכם רק הבורא לבד. אגב, לכן המשנה שואלת, איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם. אתה ציפית לאיזה הוא חכם, מי שיש לו 8,000 בפסיכומטרי. בסדר, נו. אז כן. איזה הוא חכם, שתי תשובות אפשריות. אחת, הקודש ברוך הוא. השנייה, הלומד מהקודש ברוך הוא. איך לומדים מהקודש ברוך הוא? לומדים מכל אדם. כי כל אדם זה הקודש ברוך הוא. כלומר, אז אם יש אדם שאני לא יכול ללמוד ממנו, נו. אז אני לא לומד מהקודש ברוך הוא. אז אם אני לא לומד מהקודש ברוך הוא, איך אני חכם? אתה טמבל. כלומר, הלומד מכל אדם, זה האפשרות היחידה להגדרת חכם, שהוא בשר בדם. אלא אם כן, ביקשת שאני אגדיר אלוה. זה אני לא, בינתיים לא עושה בן זומה. אבל אתה רוצה הגדרה לאדם, חכם? לומד מכל אדם. אחד הוא לא לומד ממנו. הוא רוצה לקחת את האחריות יחד עם הקודש ברוך הוא. שותף. זה יכול רק אידיוט. אז הוא לא חכם. שאין ראוי להיקרא חכם, רק הבורא לבד, שהוא עצם החוכמה, ואינו מקבל ומושפע מזולתו. אבל חוץ ממנו הכל מקבלים ומושפעים מזולתם. וכל החומר, מי ששכלו מורכב בחומר, הוא ילאה תמיד, יתעייף, מלהשיג הדבר בשלימות. כי החוכמה, החוכמה, היא בלתי תכליתית. ולא יחילה, כי אם הבלתי בעל תכלית, והוא הבורא יתברך. וקבלה חוכמה, פירושו ביטול. הכוח להיות מה? אתם יודעים למה משה רבינו הוא זה שיכול להעביר את החוכמה? כי הוא המציא משפט, ואנחנו מה? מה אנחנו? אני מנכ"ל, אני אינסטלטור. ומה אתה משה רבינו? תן הגדרה, מה אתה? מה? זה שם המקצוע, תחביב מה? מקצוע מה? היי, צומח, עורב, מה? ואנחנו מה? וכשאני יודע ואנחנו מה? אז ממילא אני תלמיד, חכם. הביטול הזה הוא רעיון מדהים, אבל מי אמר שהוא אפשרי? במעמד הר סיני הוא נכנס לקוד הגנטי של כל מי שעמד במעמד הר סיני. זה גן, זה ירושתנו. שאתה יהודי, אתה מבין? אתה יודע להסביר לי איך? שיש נצח ישראל, אתה מבין? זהו. במעמד הר סיני, בעל גוף, קיבל את היכולת להעביר את לאמור אנוכי. זוכרים את השאלה ששאלנו, למה לומדים את כל עניין קבלת התורה מבחודש השלישי ביום הזה באו מדבר סיני? שאלנו שאלה, הרי בראש חודש רק בנו. אבל לא זאת השאלה. השאלה צריכה להיות, אם בראש חודש רק בנו, אז בשביל מה התורה מספרת על זה? למה התורה לא אומרת, בערב ראש חודש הלכנו לזה, ובמוצאי ראש חודש היינו בסופר, ובראש חודש באנו למעמד. למה התורה פתחה את מעמד הר סיני בחודש? אומרים חז"ל, אתה זוכר את החודש הזה? אתה יודע מה העניינו של ראש חודש? אתה יודע איך הלבנה מתבטלת אל החמה ויודעת שאין לה מעצמה כלום? ככה אתה תתחדש. כמו החודש, כמו הלבנה בביטולה, כך בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. מתי קיבלנו את הכוח של עשרת הדיברות? בחודש השלישי, בראש חודש, שם בביטול המוחלט הזה של החודש, ברעיון של החודש, כשקלטנו את הרעיון הזה, באנו מדבר סיני. אני רוצה לחזור ברשותכם למקור הראשון, הראשון, הראשון. מקור קשה, שהוא לא קשה בהבנה, הוא קל לקרוא, אבל הוא קשה, קשה, קשה בנפש. אני אומר מראש, לא ניכנס אליו בעיון ולא בנחת, בגלל הזמן, פעם צריך ללמוד אותו יותר. הוא כדי לחשוב בו הרבה. מה שאני ארצה זה לברר ממנו את המשפט החותם. היזהרו בבני עניים, אומרת הגמרא במסכת נדרים דף פי א'. היזהרו בבני עניים, שמהם תצא תורה. שנאמר, ייזל מים מדליו, שמהם תצא תורה. ייזל מים מדליו. אנחנו נעזור למשפט הפתיחה. אבל עכשיו השאלה הקשה. ומפני מה אין מצויים תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהם? למה לפעמים דווקא כל כך קשה לראות דווקא את התלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהם? כמה תשובות. אמר רב יוסף, שלא יאמרו תורה ירושה היא להם. מונופול. רב ששת בריידר רב אידי אומר, כדי שלא יתגדרו על הציבור. שזה יהפוך להיות עסק משפחתי. מר זוטרה אומר, שלושת האחרונים לוקחים את זה ממקום אחר. שני האמוראים הראשונים אמרו, למה כך כביכול ברא הקדוש ברוך הוא את העולם? למה זה הטבע? זה טוב כך, שלא יאמרו ירושה, שלא יבואו להתגדר. שימו לב עכשיו לשלוש הדעות האחרונות. מר זוטרה אומר, מפני שהם מתגברים על הציבור, ובגרסה האחרת בגמרא, מפני שהם מתגדרים על הציבור. הם עצמם תופסים נפח מסוים. רבשי אומר, משום דקרו לאינשי חמרי. מוזר מאוד, התרגום הוא כפשוטו. שהם קוראים לבני אדם חמרי. חמרי זה חמור. זה מוזר, הכוונה היא לא חמור במובן השלילי. הכוונה היא שהם מעבירים רוח ומתייחסים אל מי שמייצג את החומר כזה שמייצג את החומר. הם לא מצליחים לראות במה שמייצג את החומר רק מעטפת. אבל לפניך נמצא אין סוף. כמוך. רבינה אומר שאין מברכים בתורה תחילה. הביטוי הזה שאין מברכים בתורה תחילה מומשך בהסבר הגמרא שעל זה עבדה הארץ. חז"ל שואלים על מה חרבה הארץ, ואומרים על שלא בירכו בתורה תחילה. מסביר התניא, אתם יודעים מה זה שלא מברכים בתורה התחילה? מה זה, שלא אומרים אשר בחרבנו מכל העמים בהתחלה? שלא אומרים ברכת התורה? שלא בירכו בתורה התחילה פירושו לברך. מה זה לברך בעברית? לברך בעברית זה להתחבר אל המקור, זה להבריך. לברך בעברית זה המלאך הגואל אותי יברך. לברך זה להבין שלא אני מקור הברכה. אם אני מברך, אני מסביר בעצם ברכתי שלא אני המקור, אני רק מבריך. אני מברך אותך בשמי ושם אבותיי, אנוכי לאמור. היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. בני עניים זה לא רק בני עניים כלכלית, בני עניים זה עניים ברוח, ומהם תצא תורה. ולעניות דעתי, היזהרו זה לא רק במובן של היזהרו בכבודם, היזהרו, take care, זהירות. לעניות דעתי, היזהרו בעברית פירושו מלשון זוהר, אור. אתם יודעים ממי תוארו? אתם יודעים מאיפה יבוא האור האינסופי? לא מהזיקוקים, לא מהמקומות שבהם יש התגדרויות, לא מהמקומות שסוגרים את עצמם עם קירות. היזהרו בבני עניים, את ההיזהרו תקבלו מבני העניים, משם תוזהרו, שמהם תצא תורה. ותשמעו את הפסוק שממנו לומדים, שנאמר ייזל מים מדליאב. חז"ל אומרים שהתורה נמשלה למים, שנאמר הוי כל צמא לכו למים. מסבירה הגמרא בתענית, הוי כל צמא לכו למים, מה מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך? כך אין התורה מתקיימת אלא במי שדעתו שפלה. ממשיך האדמו"ר הזקן במקום אחר ומסביר, ודאי, זה נכון, זה מסביר לי איך להתנהג, הלוואי שאגיע לזה. אבל זה משהו הרבה יותר יסודי. אתם יודעים מה זה מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך? זה לא רק מים יורדים מהרב היודע אל התלמיד שלא יודע. כשאתה מקבל מים שיורדים ממפל גבוה, המים שנמצאים במקום הנמוך והמים שנמצאים במקום הגבוה הם בדיוק אותם מים. מה ההבדל ביניהם? הכלי. אתה בטעות יכול לקרוא למים למטה ירוקים. זו סתם טעות. הכלי יש בו עצות, אז אתה חושב שזה ירוק. אז זה אותם מים. המים האלה שאתה עוסק בהם פה הם אינסופיים. מה אינסופי? זה בגיגית כזאת קטנה. זה סברה ככה, מצוקמקת, אמרתי, זה ככה. אלה מים שיורדים ממקום גבוה. אלה מים שיורדים ממי שדעתו שפלה. אתם יודעים מי זה שדעתו שפלה? האין סוף, ברוך הוא, ברוך שמו. וכיוון שהם יורדים ממי שדעתו שפלה, אז אתה מקבל פה עכשיו 100 מיליליטר אין סוף מיליליטר. לא הבנת איך אומרים בעברית? אז תמצא משהו אחר להגיד, זה הפשט. איך הבנת למשל את הפסוק? זה היה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא ייספר. את זה כן הבנת? כשתבין את זה, תבין גם את זה. כלומר, אתה מבין שיש משהו שאפשר לספור שהוא בלתי נספר? אתה מבין שבתוך הכלי הזה שנקרא עם ישראל יש אין סוף? אז תבין שבסברה שילד אומר בלימוד פסוק, בין 3.5, יש אין סוף שיוצא דרך חך וגרון ושיניים. זו פגישה עם אין סוף. אז יש לך אימה ויראה ורטט וזיה? או שאתה פחות מתרשם מהאין סוף ויותר מתרשם ממנת המשכל? אז אתה מבין למה זה לא תלמיד חכם? כי תלמיד חכם זה מי שמתפעל רק מהחכם. והוא יודע שהמים האלה יורדים ממקום גבוה למקום נמוך. ביום הזה באו מדבר סיני וכל יום יהיו בעיניך כחדשים. אני חוזר להתחלה ובזה עומד. אתם תופסים מה פשט כחדשים? כחדשים זה המושג לברך בתורה תחילה. אני יודע אותי, המושג לברך בתורה תחילה זה האם כשאתה מברך היום ברכת התורה, זה ברכת התורה חדשה. כמו השירה החדשה של יציאת מצרים. זה לך האות כי אנוכי שלחתיך. אתה שואל מה אני חשוב לדבר בפני מלאכים? אתה לא פה בכלל. כשאתה הולך לתאר יציאת מצרים, אין משה. מה זה אין משה? אבל אני הכי 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 ביטול שיש. גם זה לא יהיה פה. כשאתה עומד לפני פרעה, אתה יודע מכוח מה אתה עומד? מכוח הגזירה האלוקית. האדם יצא מפרעה. זהו. תם פרעה בעולם. ויוציאנו השם אלוקינו משם. ואילו לא הוציא, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לאותו פרעה באותה מצרים. העולם היה קופה. ועכשיו אתה הולך, ולא אתה עומד לפני פרעה בכלל. אני עומד לפני פרעה. אז מה הייתה בעצם יציאת מצרים? אהיה עמך. מה זה מתן תורה? שכשאני לומד 3,500 שנה אחר כך, זה לא אני בכלל, זה אהיה אימא. מבינים למה זה האות? וזה העיקר. אני לא הבנתי אף פעם מה התשובה לשאלה. מה הוא אמר לו? לא רק יציאת מצרים תהיה, גם תהיה לך וילה אחרת אחר כך. מה זה קשור? יציאת מצרים שהיא היכולת של אהיה עמך, תופיע בכל אחד ואחד מבני ישראל לעדי עד ולעולמי עולמים. כאילו היום ניתנה לך. אני רק רוצה לסיים במשפט אחד, שקשור למשהו שפתחנו ולא נדבר עליו. ערב ט"ו בשבט. אני זוכר עוד מקום אחד שבו כתוב שצריך להרגיש כאילו זה חדש. המקום האחד שאני זוכר זה יציאת מצרים, כל יום ויום, שירה חדשה. המקום השני זה הר סיני. ועכשיו המקום השלישי, וכשנגיע אליו, יכול להיות שנבין עולמות חדשים. ערב ט"ו בשבט. מקור 9. אני מודה, אני כמעט אף פעם לא שמתי לב. רשי, פשט רשי. והיה כי יביאך השם אל ארץ הכנעני, כאשר נשבע לך ולאבותיך, ונתנה לך. אומר רשי, ונתנה לך, נו, תהה בעיניך כאילו ניתנה לך בו ביום. מי? ארץ זבת חלב ודבש. ואל תהי בעיניך כי ירושת אבות. מה, זה לא ירושת אבות? גם התורה היא ירושת אבות, אבל זה לא. המבחן הוא האם זה אינסופי. אם זה אינסופי, אז גם הקשר שלך לארץ לא יהיה כמו אל כלי סופי. זאת אומרת, יש שלושה שלבים: היציאה ממצרים, מעמד הר סיני וארץ זבת חלב ודבש. מבינים למה זה שלושה שלבים? כי זה שלושה שלבים שמגלים את הכוח האנטי פרעו, האנטי מיצרים. יש אין סוף שיכול להתגלות בסוף. זה מתחיל במצרים כשרוח האדם יוצא, כשהגוף יוצא. זה מגיע בהר סיני לזה שהמוחין, שהמחשבה כולה יכולה להפוך להיות אנוכי, לאמור אנוכי. וביד זה מגיע לזה שהכל כל הזמן מתחדש. כשהנביא מתאר את ארץ ישראל בגאולה הגדולה שלה, הוא מתאר איך כל יום יש פירות חדשים. כל המציאות מתחדשת. כאילו היום נתנה לך. יזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה, שנאמר יזל מים מדליו. אז זה חוץ משבת שירה ושבת עשרת הדיברות, גם ערב ט"ו בשבט, ערב ראש השנה לאילנות. אני ברשותכם רק רוצה שנייה אחת משפט והודעה חשובה מאוד מאוד. בעזרת השם בשבוע הבא שיעור כרגיל ביום ראשון, ביום ראשון כרגיל, ומהשבוע שאחרי כן, זאת אומרת שבוע הבא זה ערב פרשת משפטים, מהשבוע שאחרי כן השיעורים יועברו באותה שעה לימי חמישי.